רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהרה. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שלום לכולם, נורית בן דורי שם טוב פה. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון, נעסוק כל שבוע בסוגיות שקשורות במגדר וקידום שוויון הזדמנויות בין גברים ונשים, ונפעל להעלאת המודעות וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום אנחנו נשוחח עם תמר, תמר מורסלה, מחברת הספר שכל אישה וגבר חייבים לקרוא, ערות, נשים מדברים מיניות, או נשים מדברות מיניות. ספר שעובד לסדרת תעודה טלוויזיונית שהייתה מועמדת לפרס האקדמיה לתוכניות תעודה בין החמש המועמדות, היא לא זכתה, ואני חושבת שאני יודעת למה, אבל אני חושבת שהיא הגיעה למקום ראוי ומכובד. שלום תמר, מה שלומך? אני שומעת אותך, כן. את שומעת אותי? יופי. אני ממש שמחה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שאת מאוד מאוד עסוקה. את עצובה? אני מקווה שזה יעבור, כי זה החיים. את עצובה שלא זכיתם במקום הראשון? כן.
מכונן בחיי, ושמחתי אחר כך לדעת שכמו שהוא פגש אותי, הוא פגש אחר כך נשים נוספות ופתח מה שפתח, ואז נפתחו דברים נוספים וקיבלתי הצעה לעשות באמת עיבוד טלוויזיוני לסדרה. עצם הקיום שלה, של סדרה כזאת, נשים יושבות מול מצלמה, 4 פרקים, נשים מגילאים שונים, ומדברות בפנים חשופות על המיניות שלהן, זה הישג גדול מאוד.
בהחלט.
ואחר כך ההישג האומנותי, התיעודי, לא רק ההישג התוכני, כמו שאמרתי, עצם קיומה של סדרה כזאת בכלל, בטלוויזיה, כל מה שקרה אחר כך זה היה מבחינתי בגדר נס. זאת אומרת, כשעבדנו על הסדרה די הרבה לבמאית ושותפה של היצירה ואני, זה לא משהו שחשבנו עליו. חשבנו שאנחנו הולכות לעשות דבר מאוד חשוב, להביא קולות של נשים, קולות אותנטיים, חשופים, אמיתיים וכנים, על נושא שהוא לא מדובר, ואפילו שאירות יצא וכבר יש על זה קצת דיבור וככה, אצל רוב אנשים, אצל רוב אולי האנשים, בני האדם, נושא הזה עדיין לא מדובר ולא מספיק נגיש, משום שהוא עטוף בהמון המון שכבות של טבועים ומוסכמות ושמרנות מכל מיני סוגים. וחשבנו שאנחנו עושות דבר חשוב, שכל אישה תוכל לפגוש את עצמה דרך הסיפורים, דרך העיניים של האנשים שמספרות את עצמן, דרך הקול שלהם, וזה באמת מה שקרה.
אני חושבת, דרך אגב, שהשם...
מאוד רציתי לזכות בפרס אופיר, אף על פי שההישג להגיע לחמישיית הגמר בסדרות התיעודיות הוא הישג גדול מאוד. רציתי לזכות כי מבחינתי, מעבר להישג האישי שלי, שאני לא אכחיש שהיה לי חשוב, חשבתי שזה הישג לנשיות, אני אגיד לפמיניזם. אני חושבת שזה היה אולי מוקדם מדי, אבל אני לא רוצה להגיד שום דבר. זכתה סדרה מצוינת, לבנון, גבולות אדם, סדרה על מלחמה, היא עשויה מעולה. הנושא, אני רוצה להגיד, החברה שלנו אולי עוד לא בשלה העת.
זה, זאת, תמר, זאת הסיבה. אני אומרת לך שזאת הסיבה.
הסדרה
הייתה טובה, אבל אני חושבת שהגאונות בספר שלך זה ההתעסקות בנושא שאף אחד לא מתעסק בו. עכשיו, ברגע, אנחנו מכירים את גוף האדם, אנחנו מכירים את ה-DNA הפיזי שלנו. מעל 95.5% זהים אצל כולנו. אין פה שונות, אבל כשאנחנו נכנסים לנפש האדם, שם המורכבות היא עצומה, וכל אחד בנוי מסוג של פאזל עם, 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 עם צורות שונות, בצבעים שונים, ואני חושבת שזה ממש, אפילו כמו שאת מסתכלת בהצגה, כל אחד, נניח כל הצגה בנויה משחקנים, המון שחקנים, שנכנסים בתקופות שונות במשחק, שמבטאים את עצמם בצורות שונות, ופה בספר הזה, וזה הגאונות בעיניי של הספר הזה, אני חושבת שהוא צריך להילמד בכל בית ספר לפסיכולוגיה, או כל מקום שעוסק בנפש האדם, שהוא לקח את המרכיב הזה, של נפש האדם, את השחקן הזה באיגוד השחקנים שלנו שקוראים לו מיניות, והציב אותו על הבמה והראה איך הוא משתלב לאורך כל החיים. וזה נעשה בצורה טהורה, נקייה. אני זכיתי גם להקשיב לספר שלך, כי אני קראתי את שמעתי את הספר, קניתי, רכשתי את הספר האודיו. ואני חושבת שגם הכתיבה שלך, את הרעיונות, וגם ההקראה שלך את הרעיונות, יצרה פה משהו מאוד מאוד נקי, שמפנה תשומת הלב לתוכן. בלי, את יודעת, בסדרת טלוויזיה אנחנו מסתכלים על המרועיינות, וכל אחד מכניס את הפרשנות האישית שלו לתוך הסיטואציה, אבל בספר זה נקי, אין שם פנים, אין שם פרשנות אישית, וזה הדבר נטו, ואני חושבת שזאת הגאונות של הספר, וגם של הסדרה.
תודה. אני חושבת שבסדרה נעשה אותו דבר, ההבדל הגדול הוא הפרונטליות.
בדיוק.
גם בסדרה וגם בספר אפשר לשמוע את מה שנשים אומרות, או לקרוא את מה שהן אומרות, ולשפוט את זה. ולהרגיש התנגדות ולתת לזה פרשנות. אפשר גם גם במדיה הזאת וגם במדיה הזאת לעשות את הדברים שאמרתי. אני חושבת שהצלחנו בסדרה מהבחינה הזאת של לשמור על הדבר, ואני משתמשת במילה נקי, אבל אני גם מתנגדת למילה הזאת, בגלל שהיא שויכת הרבה פעמים למין, אם הוא נקי או לא נקי.
לא, אז בוא נקרא לזה טהור, בעיניי זה טהור.
רק שמתי את זה רגע באיזה היילייט, כדי ש... כי הרבה נשים מרגישות לא נקי ביחס המיניות שלהן וביחס לעברי המין שלהן, ויש פה עניין עם המילה נקי, ואני כן רגישה לסמנטיקה במובן הזה. אני חושבת שגם בספר זה באמת היה מה שנקרא בלי התערבות פרשנית, בלי לתווך את זה.
נכון.
לתת להן את כל המקום לבטא את האופן שבו המיניות משתלבת בחיים שלהן, ובכלל לדבר את זה, להגיד את זה בכל רם, שזה מעשה אמיץ מאין כמוהו. זה עשה שירות מטורף לכל כך הרבה נשים, ואני זכיתי להיות היוצרת של הדבר הזה, ובסדרה ביחד עם עדי היינו ממש בראש אחד, שתינו חשבנו שזה צריך להישאר ככה, כמו שזה פשוט, בלי התערבות, בלי פרשנויות ובלי תיווכים ובלי, וממש אני חושבת שהצלחנו בזה, אני גאה מאוד בסדרה הזאת, אני נורא נורא מקווה עכשיו, כשדברים קצת נפתחו, אני אוכל להסתובב איתה ברחבי הארץ, להקרין אותה ולהמשיך לדבר על זה דרך הדמויות שניבטות מן המסך. אני רגע סוגרת פה את הוואטסאפ, כי אני רואה שהוא מרעיש, אני מתנצלת, רק רגע. אוקיי, זהו.
אז תמר, אז לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר שמאוד מאוד התאים לי עם הניקיון, עם התהורות הזאת של הספר, שעוסק בנושא, כמו שאת אומרת, שיכול להתפרש בהרבה צורות. אז נקשיב, נשמע את אגדת דשא של אושיק לוי.
יש ערמה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לי פעמים להתערבב, שרים שירים ומביטים למעלה, ענן שם בא, ירח מסתבר, חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה קצת מעצבן. מתחת לראשי מונחת ירח, ועל בטני צרור טלטלי מוטל, בלט יוצאות ידיים אל הדרך, ומסלולן ארוך ומפותל, שרים שירים ומקשיבים רוב קשר, בינינו מתפתחות לחשושיות, יש הסתננויות בתוך העשר, ויש גם כל מיני גשושיות, ופתעת הרדמה עליי נופלת, שוב אין אני מצליח לאתר, של מי היה אשר עליי זוחלת, ואת גופי הופכת לפסנתר, אין איש בדשא, וקצת קריר וקצת רטוב ניתן, ולהפתעתי אני רואה שעוד
אותו צרור טלטלי עליי מותר ומתוכו אליי שוחקות עיניים ומתוכו אליי מבהיק צבא אני שואל הימה העניינים היא בחיוב עונה לי שום דבר שואל גם את היא ישנת עונה לב דווקא ותשובתה אותי קצת מביכה שואל אז מה בעצם את עושה כאן שפתיה לא חשות אני איתך אני שותק שפתיים היא נושכת אני שותק וחוף ודות ידיו פתאום היא מסתלקת והולכת ורק אני נשאר לבד נו די
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
תמר חזרנו את איתנו? שומעת? תמר, הספר הקודם שלך להיות אימא, אני יודעת שכתבת ספר ילדים אחד לפני, אבל להיות אימא הוא גם ספר שעוסק באימהות וראיין גם 23 נשים, ואחר כך עברת לספר הזה שזה, שמדבר על מיניות. מה מושך אותך? מה מושך אותך לעולם הנשי? איך הגעת למקום הזה בכלל?
קודם כל אני אישה.
כן, שמתי לב.
אני חיה בגוף של אישה. וסוגיות נשיות, יש דבר כזה.
את יודעת כמה נשים יש שלא כותבות ספרים על נשים ומיניות?
תראי, אני באה מעולם האומנות והתרבות. כל חיי הייתה לי נגיעה לתחום הזה מילדות. שרתי, גדלתי בבית מוזיקלי, בבית מאוד... שהשפה בו, השפה העברית בו היא מאוד חזקה, זה בא מאמא שלי. העברית שלי, אני חייבת לה. אבא שלי יליד ספרד, נולד וגדל בספרד ועלה לארץ בגיל 20 והביא את כל המוזיקה והתרבות הספרדית אל תוך הבית. אמא שלי בעצמה מוזיקאית. גדלתי בבית של הורים שמנגנים ושרים.
ואת שרה נורא יפה.
תודה רבה, זה החלק מהתרבות. ובעצם אני התחלתי עם מוזיקה, הייתי אחר כך בלהקה צבאית. ורק אחרי שהשתחררתי מהצבא, כמה שנים אחרי הגעתי לגלי צה"ל, שם עבדתי כמה שנים טובות, שנים טובות מאוד, בכל מיני, עשיתי כל מיני תוכניות, ושידרתי חדשות, וגלגלץ, וכל מה שאפשר לעשות ברדיו. ותוך כדי עבודה ברדיו, בגלי צה"ל, עשיתי כל מיני תוכניות דוקומנטריות, תוכניות תרבות, והתחלתי לכתוב טקסטים לתוכנית שלי. אני לא כל כך ידעתי שאני יודעת לכתוב. ואז נולד יונתן. יונתן נולד כשהייתי בת 31, היום אני בת 50. יש לי ילד בן 19. וכל הדבר הזה נפל עליי. נפל עליי...
האימהות, את מתכוונת.
כן. האהבה הגדולה הזאת והאחריות העצומה הזאת. ופתאום המקום שלי בעולם השתנה. עכשיו, אני לא מספרת שום דבר חדש. הפכתי להיות פועלת של גידול ילד, באהבה, גם, גם בכל מיני סוגים של רגשות שלא חשבתי שהם בכלל לגיטימיים בתוך התפקיד הזה, הנורא נורא המקודש והנורא נורא שקוף.
את היית חלק מהספר הזה? או שאת רק ראיינת בספר להיות אימא?
לא, אני רק שוחחתי.
את רק שוחחת.
כתבתי את המונולוגים, ממש בפורמט של לראות, פשוט הנושא כל כך שונה. הוא כאילו הקצה השני של האימהות, ואחר כך אנחנו נוכל קצת לגעת, נכון. וזה מבחינה תרבותית. אימהות היא ההפך ממיניות, למרות שהיא מגיעה מתוך כאילו מפגש מיני. אם רק נסתכל על הנצרות, כן, איך היא קידשה את מריה, אמו של ישו, שבעצם הביאה אתו לעולם, בלי שום התערבות של כל הלכלוך הזה שנקרא מין, כן, כל המיצים והנוזלים האלה, פשוט הגיע לעולם באצבע אלוהים, או אשת יודע איך, והאימהות נותרה קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה לא מעורבבת בדבר הזה, שקשור למין, שהוא ארצי, שהוא כמעט בזוי בדתות המונותאיסטיות. הוא מותר רק שאת, לשם משהו, לא לשם עונג, או זה, אני יודעת שיקפצו עליי אנשים דתיים שמקשיבים לנו, או שיקשיבו לנו, כי כתוב פה ושם גם על העונג ועל העונג של האישה, אבל המקום של האישה בדת ובכלל הוא לא
שולי.
המקום הראשון.
כן, למרות שיש שם סימנים ליכולות של אנשים, אבל זה רק רמזים. זה רמזים למה שהולך להיות, בעצם למה שקורה עכשיו.
אז כתבתי על זה. נתקלתי בהמון המון קשיים והמון שאלות בעקבות האימהות שלי, ולא היה לי פשוט. והחלטתי לבדוק אם כולן משקרות, או שיש עוד מישהי שמוכנה להגיד את האמת כמוני. ומצאתי מגוון של קולות שמדברות, מגוון של תחושות שקיימות בתוך האימהות. נורא רציתי לקלף את המסכה הזאת של זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, וזה לא, זה לא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. לפעמים זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. בדרך כלל זה לא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
אפשר להגיד שזה הדבר הכי מפתח בחיים.
כן, הכל נכון, אבל זה גם נורא נורא מאמיס. אני הרגשתי עומס.
ההתפתחות זה דבר קשה, אין מה לעשות. זה הרבה לימוד, הרבה קושי, אתגרים.
ולקח לי המון שנים ללמוד איך אני מתמרנת בין הרצונות שלי לבין הרצונות שלהם, שתמיד ובאופן כאילו כמעט מובן מאליו ואינהרנטי לדרישה הזאת שיש מנשים ביחס לאימהות שלהן, המקום של הילדים הוא המקום הראשון. ואת, ככה מצפים ממך וככה את עושה, מפנה את מקומך ומחווצת את עצמך במובן כזה או אחר, כדי להיות כל כולך נתונה לגידול של בני האדם האלה שהבאת לעולם, שבחרת להביא לעולם. היו לי המון קונפליקטים בתוך הדבר הזה ורציתי לדבר אותם. זה מה שעשיתי בלהיות אימא. אני חושבת שיש שם טקסטים מדהימים שמאוד מנרמלים המון סוגים של רגשות שיש בתוך עבודת האימהות. אני קוראת לה עבודה, היא עבודה לכל דבר. ואני חושבת שגם גם גם בלהיות אימא וגם בהירות, וזה אולי המשותף ביניהם, הנרמול של הנושא, כל מה שהוא מכיל בתוכו, והתחושה של, רגע, זה לא עובר רק עליי, אז אולי אני לא כזאת משוגעת כמו שחשבתי, ואולי המחשבות שלי הן לא בזויות וכולי וכולי. וכמובן הבחירה לעשות את זה דרך כתיבה, אחר כך דרך כתיבה לחזור לכתוב בעיתון, ואחר כך...
את יודעת, כשאני פגשתי אותך לפני כמה שנים במרכז נשים עירוני, שלימדת אותנו לדייק מסרים, אז אני נתקלתי באישה צנועה, חכמה, ושדה ביכולת להעביר מסרים ולדייק אותם. ואני חושבת שזה שלקחת את האינפורמציה מ-23 נשים, נשואות, חד-הוריות, רווקות, דתיות, חילוניות, קרייריסטיות, עקרות בית, כל סוגי אנשים, צעירות, מבוגרות, וזיקקת את זה לרמת המסר הכל כך נקייה ותאורה, אני חושבת שזה משהו... אני חושבת שזה משהו רוחני. ואני רוצה לשאול אותך, איפה הרוחניות נוגעת בחיים שלך? כי אני חושבת שזה בא מהמקום הזה לגמרי, איזשהו רובד עמוק, נשמתי.
אצלי, כן, אני מאוד מזדהה עם זה. אני חושבת שאני בן אדם שעוסק הרבה בשאלות של רוח ונפש האדם. מאוד. אני גם חושבת שמין זה דבר רוחני. אני חושבת שאימהות היא דבר גם מאוד רוחני. אני חושבת שהמפגש בין הגשמי לרוחני בשני התחומים האלה הוא עצום, ומקור למידה וכוח. אני חושבת שמין הוא אחד המנועים החזקים של הקיום האנושי. אולי אפילו יותר אני אסתכן ואני אגיד, אולי אפילו יותר מהאימהות. כי זה השאיפה אל העונג, רק שאין לנו הרשאה להיות במקום הזה, כי אנחנו צריכים לעבוד קשה ולסבול ולהתחרות ולהצליח, ומה זה בכלל להצליח. אני חושבת שכן, שמין אצלי זה היום בטח, זה מעבר לגשמי, זה מפגש רוחני בין שני גופים ושתי נשמות. יש כל מיני גישות ונשים שחושבות אחרת ממני, שזה רק...
זה בסדר, בשביל זה אנחנו...
זה בסדר גם אם, רק פאנפנטה, כל אחת עושה מה שטוב לה. אני אחרונת השופטות, ואני חושבת שאולי, אם אני אניח את האצבע, על מה אפשר לי לכתוב סיפורים שהם גם דומים לשלי וגם שונים מהם בתכלית, זה העובדה שלא היה בי מיליגרם של שיפוט לגבי דברים שסיפרו לי נשים, ואנחנו הרי מזהות את זה.
תראי, את יודעת, לגמרי.
אנחנו מזהות את זה כשאנחנו לא נשפטות, וכשאנחנו לא נשפטות, אנחנו יכולות לדבר את עצמנו כפי שהיינו רוצות לדבר את עצמנו, ושיקשיבו לנו בלי להגיד לנו מה לעשות, עצות, תובנות של הצד השני. לא, אני בסך הכל, זה לא בסך הכל, זה באמת תורה גדולה שאני לא בטוחה שאני יכולה ללמד.
לא, אני מלמדת את זה, את יודעת שאני מלמדת גישור, ואני מלמדת כלי הגישור, וזה הדרך לדבר עם בן אדם ולהגיע לעומקים שלו ולדעת בדיוק מה הוא צריך כדי לתת לו את הפתרון שהכי מתאים לו לפתור את הקונפליקט הזה, ואת פשוט עושה את זה, או את עשית את זה ועושה את זה בצורה כל כך נקייה, שמאפשרת באמת להתחבר, מאפשרת לאנשים לא להיכנס למצבים של הישרדות ושל התמות, אלא פשוט לשפוך את הכל, וזה בעיניי, זה כלי שחייבים להפיץ אותו.
זה יותר קל בתוך שיחות מהסוג הזה,
נכון.
מאשר בתוך זוגיות, ואני ערה לזה, עם כל הציפיות שיושבות על הזוגיות, עם כל ה... את יודעת, כל מה שאנחנו סתמות על הזוגיות ומצפות שהיא תספק לנו, והתסכולים, וזה יותר קשה להקנות את הכלי הזה בזוגיות, יותר קל לאמץ אותו וליישם אותו בתוך שיחות מהסוג הזה, כשאני על תקן המאזינה, ההאזנה האמפתית, כן, בלתי שיפוטית, לעומת שיחות בזוגיות שאני הרבה פעמים מנסה להביא את עצמי למקום רק של הקשבה אוהדת, בלי להשמיע את עצמי, בלי להגיד מה אני רוצה, בלי לקפוץ לתוך המשפט של הצד השני, זה מאוד מאוד לא פשוט. אבל אני תדבר איתי על שוויון מגדרי, ואולי ננסה לקשור את הדבר הזה אל תוך מערך הכוחות או יחסי הכוחות מחוץ למיטה ובתוכה.
לכי על זה. קשרי לנו.
לא, אני רוצה ככה שתחדדי לי את מה את, על מה את רוצה לשים דגש, בגלל שאת מתעסקת הרבה בשוויון מגדרי, וככה תבחרי את הנקודה שבה את רוצה שאנחנו...
זה בדיוק העניין, אנחנו מדברים על שוויון מגדרי, ודווקא בקטעים שאת מתארת, הקטעים של המיניות, זה יכול, השוויון הוא בעצם בבחירה. להיות מה שאת רוצה להיות. אני תמיד מדברת על שוויון מגדרי רק ממקום של בחירה, לבחור את הבחירה שאת רוצה להיות, ואת יכולה לבחור להיות תעקרת בית, ואת יכולה לבחור להיות קרייריסטית, ואת יכולה לבחור להיות פסיבית במיטה, ואת יכולה להיות, לבחור להיות אקטיבית, ומעבר לשוויון בנטל בחיי היומיום, יש גם איזשהו שוויון במיניות שיכול להיות שונה. זה לא חייב להיות זהה.
אני רוצה רגע רק להטיל איזה ספק קטן במילה בחירה.
אוקיי.
מכיוון שאנחנו חיות בתוך תרבות עם מכבש מאוד מאוד חזק, בטח על הגוף הנשי, ונשים עושות עם הגוף שלהן כל מיני דברים, והן יכולות להגיד שהן בחרו בזה.
כן, זה נכון.
אבל הן לא מנותקות מההקשר. מההקשר התרבותי
זאת
שבו...
זאת הבעיה הכי גדולה של בחירה, את לגמרי צדקת.
אני מדברת גם על עצמי, אנחנו לא...
כולנו, אנחנו חיים בחברה, ואנחנו חווים את התפיסות של החברה.
אנחנו לא מנותקות מההקשר התרבותי-חברתי, שבו הדבר הסוציולוגי, שבו הדברים, החיים שלנו מתקיימים, ואנחנו פועלות לפי קודים שאנחנו אפילו לא יודעות שהם באים מבחוץ, למרות שבכל מה שנוגע לגוף האישה, אני יכולה להגיד, זה out there, כן? זה נמצא שם שלבים מאוד צעירים של 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 ילדות, כן, באיזה צבע ללבוש ואיך להתנהג ולשבת עם רגליים סגורות ובפה סגור ולהתנהג ככה ולא לתפוס הרבה מקום ולא לעשות הרבה רעש ולא וקצת לצמצם, כן, אישה צריכה להיות עדינה, כן?
זהו, לרוב מייחסים מיניות לנשים שמבטאות את זה בחוץ, שכולם ידעו שהם כאלה, אבל דווקא המיתוס הזה הוא שר בספר, כי הם, יש נשים שמפגיעות מיניות, אבל המיניות יכולה גם להיראות אחרת.
יש כל מיני סוגים של מיניות. אני חושבת, קודם כל, שהדבר הראשון הוא ללמוד שיש לך בכלל זכות, כן? שזה לא צורך של גברים שאת צריכה לספק, אלא שהצורך שלך במגע, במגע מיני, במגע מיני טוב, מספק, מיטיב, קשוב, שם לב, מכבד, הוא זכות שנותנת, שהיא לגמרי שלך, כמו הזכות של גבר. ואגב, זה לא נכון שנשים לא רוצות מין, או לא חושבות על מין כמו גברים, או רוצות פחות מגברים. אני חושבת שנשים לא רוצות מין מסוג מסוים, כמו שרבות מהן נתקלות בו בחייהן, ואז הן, הן ממציאות כל מיני טריקים כדי לחמוק ממנו. שזה גם כן מיתוס, כן? הגבר שתמיד רוצה, ולאישה שתמיד יש כאבי ראש. זה, זה, זה מיתוס, זה פשוט לא נכון. כן. נשים מיניות ורוצות מין עונג מיני בדיוק כמו גברים. זה ממה שאני למדתי מתוך שיחות עם מאות נשים. לא הייתה אישה אחת שאיתה שוחחתי שהנושא של המין לא עניין אותה, למעט בודדות ביותר, שבדרך כלל עברו פרוצדורות רפואיות מאוד מורכבות, והם בתוך חיים די הישרדותיים, והדבר הזה הפסיק לעניין אותן, או נשים ש, שהניסיון המיני שלהן היה לאורך שנים כל כך לא טוב, ומתמשך ופוגעני, אז הם לא רוצות את זה, טוב להן בלי וטוב להן לבד, ולעומת זאת גם יש סיפורים אחרים של נשים של שנים, של מין מתוך ריצוי ולא מתוך הקשבה פנימית ולא מתוך הרצוי.
זה יותר החופש שלך להיות עצמאית עם הגוף שלך ולא...
החופש שלך להיות עם עצמך, עם הגוף שלך, אצל הרבה הרבה מאוד נשים נקנה בהרבה עבודה לא פשוטה ובמחירים שהן צריכות לשלם על הדבר הזה. עוד פעם, אני אומרת משהו בהכללה גסה.
אנחנו מדברות בהכללות, כי אנחנו לא יכולות לדבר.
אני מדברת משהו בהכללות גסות, אני מכירה גם הרבה נשים שהיום, בתוך הזוגיות שלהן, יודעות לבטא את עצמן ולרצות ולבקש ולתקשר את זה בצורה פתוחה ומהנה ומהנגד. להגיד לך שזה מייצג את רוב הנשים שחיות פה על כדור הארץ, לא. רוב הנשים, האזורים האלה של המיניות, הם אזורים חסומים, או שהיו חסומים ונפתחו עם השנים.
במיוחד.
אני פגשתי
בחברה שמרנית.
ומתוחרות עם המיניות שלהם מהרגע הראשון.
אז אני רוצה שאנחנו נדבר קצת על הקונפליקטים בין מיניות לכל מיני תפיסות בחיים שלנו. אני רוצה שתקריא לנו איזה קטע שמדבר על הקונפליקט הזה, או קטע שאת בוחרת. מתוך הספר, ואנחנו נצא רגע להפסקונת של אהבה ראשונה של החלונות הגבוהים, ונמשיך.
האהבות שלי, הראשונות שלי, אותן אזכור לעולם. הנשיקות שלי, המתוקות שלי, היו יפות מכולן. הראשונה, לנצח לא
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז תמר, מהספר, מהרעיונות עולים כל מיני קונפליקטים. דיברנו על הקונפליקט בין האימהות למיניות, בין מונוגמיה למיניות, עצמאות מול תלות, מיניות והתפתחות, אז אני אשמח שקצת, שתקריא לנו קטע קצר מהספר, כדי שנחווה אותו.
מה, קונפליקט בין מיניות לאימהות, למשל?
למשל, כן.
זה משהו ש... טוב, אולי אני אקריא, זה משהו אחר של...
הכל בסדר, כי הכל נוגע בהכל.
זה קטע הזה לא עוסק באימהות, דווקא אולי תוך כדי יעלה לי הקטע שכן, קטע שכן עוסק באימהות.
הכל טוב.
את יודעת מה? רגע, אני אלך ל... אוקיי. כן, אני אלך לקטע מתוך המונולוג של שירה ריכטר, שהייתה אז בת 51 כששוחחתי איתה לספר, והיא דווקא כן מציינת את ה... הנה זה הספר, היא מציינת את ה... את הקונפליקט הקטן הזה באיזושהי סיטואציה. כשהייתי בהיריון, רגע, כשהייתי בהיריון, קניתי תחתונים שכתוב עליהם, It's all about me. אחרי כמה שנים, רציתי לזרוק אותם לפח, ופתאום קפצה אליי שוב הכתובת הזאת, והבנתי את המהות שלה לעומק. כל החיים מחנכים אותנו לחשוב על אחרים ולא רק על עצמנו. אבל סקס טוב, התחברות טובה, אהבה פיזית טובה, מתרחשים כשאיבר המין שלנו הוא הכי אנוכי בעולם. הכי אני ואני ואני. האנוכיות של האזור המלבלב שלנו צריכה להידמות לאנוכיות הזין העומד. ואז אנחנו נכנסות להיריון ונולד לנו תינוק. ובשנים הראשונות לחייו זה כל הזמן הוא והוא. הוא במרכז. אבל כדי לעשות אומנות, אני צריכה להזכיר לעצמי שאני חשובה. שהרגשות שלי חשובים. שמה שיש לי להגיד הוא חשוב. ביני לבין עצמי אני צריכה להרגיש מי, מי, מי. שירה היא אומנית, בסוגריים. המוזה, האומנות והסקס, it's all about me. האימהות היא התחרות הכי קשה של המקום הזה. כי החברה שלנו אומרת שהילד הוא המרכז. שהוא הדבר החשוב, לא את. לא במקרה כל הדתות המונותאיסטיות ניתקו את האימהות ממיניות. מריה היא הרי בתולה, והבורא הוא בכלל גבר. אבל המיניות של האישה היא כוח הבריאה, ואין מפחיד מזה. תמיד אומרים שהאישה היא זו שנחדרת, אבל אני חושבת שזה הפוך. כשהגבר נכנס אל תוך אישה, איבר המין שלה הוא זה ששוטר את האיבר שלו. היא זו שגומעת אותו. אולי כאן תמונה פחד של גברים מפני סירוס והיבלעות בתוך אישה. באחת ממדינות אפריקה יש אמונה שאם גבר רואה אישה שהיא אימא או סבתא בעירום, הוא מקולל. המשמעות של הכללה הזאת היא למעשה שהמקום שנתן לך חיים גם עלול לקחת אותה ממך. והיא מצביעה על הכוח ועל העוצמה שיש לאישה כבורת ולאימה הגדולה מפני המיניות שלה. כל סיפורי הבריאה הגדולים בכל התרבויות הדירו את הנשים מתוכם. לקחו לנו את הקרדיט כבוראות והשאירו את הפחד מפני העוצמה המינית שלנו. זה אחד.
וכל זה ישתנה. ומשתנה. תודה לך, תמר, שאת דואגת לשנות את הדברים.
מקווה שזה משתנה.
תקשיבי, הכל משתנה. את רואה שמשהו נשאר? איך אומרים? השינוי זה הקבוע החדש. שום דבר לא נשאר כשהיה.
אני מרגישה שעוד ארוכה הדרך.
אבל אנחנו עושים אותה.
כן, הייתי רוצה למשל להיכנס עם התכנים של אירות, כמובן באופן מותאם, לבתי ספר, לפגוש נערות ונערים, ללמד בנות על פמיניזם, על, וגם נשים, לא רק נערות, נשים נורא לא מזדהות עם פמיניזם. זה מאוד מוזר, יש המון המון
נכון.
נשים. שהמילה פמיניזם פשוט מעורר להם אברסיה. זה
ממש.
זה תחילה ממש. אברסיה, התנגדות, אי נוחות, זה מתפרש להן כמשהו לא נשי ולא
משהו עתים, תוקפני.
ואני הייתי מאוד רוצה, אולי כאיזה צעד הבא שלי בחיים שלי כיוצרת, להנגיש את ה...
את מרגישה שזו השליחות שלך?
הסוג הזה של פמיניזם באופן אחר, באופן, לא באופן רך או נחמד, אלא כפי שהוא. כי פמיניזם הוא בעצם חתירה לשוויון הזדמנויות בין גברים לנשים. ולמה שאישה לא תתמוך בדבר כזה? מאיזו סיבה? מה קרה בדרך שנשים לא מזדהות עם או לא מזהות את עצמן כפמיניזם? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו בתוך יחסי כוח כל כך ברורים, אנחנו עדיין חיות בתוך עולם שבו יחסי הכוח הם לגמרי ברורים. אנחנו עדיין חיות בחברה מאוד פטריארכלית, והשפה הגברית היא השפה השלטת. תסתכלי על העברית. העברית מדירה אנשים, כי יש דיבור כללי, הוא דיבור בלשון זכר. מרב מיכאלי מנסה לעשות לזה תיקון וחוטפת על זה כל הזמן.
אבל תראי, עכשיו שמעתי את הנאום של הנשיא, והוא מדבר על בחורים ובחורות, רופאים ורופאות, הוא מכניס את זה לשפה שלו, וכולנו מכניסים את זה היום לשפה שלהם. 20 שנה של מאבק שמשנה תודעה.
אני רוצה להגיד לך משהו, בטקס מופיר שהייתי בו בדיוק לפני שבוע, בשעה הזאת לפני שבוע, ישבתי בקהל, זאת לא היה קהל, היו רק המועמדים, אבל זה היו כמה עשרות, ב-45 קטגוריות, שלא קשורות רק למשחק ורק לסדרה הכי טובה, אלא צילום ועריכה ומוזיקה פסקול וכתיבה ותסריט וכל זה. זה היה פשוט מדהים לראות. אני יכולה לעשות סיכום, האמת שזה מאוד מעניין, אני חושבת שאולי אני באמת אעשה את זה. לקחת את סיכום הגברים שהיו מועמדים לעומת מספר הנשים שהיו מועמדות, וההבדלים הם
עצומים,
מטורפים. עכשיו בבארות מטורפים, מטורפים בכל הקטגוריות. כמובן שפרס השחקנית, אז יש שחקנית, אז יש שחקנית בסדרת דרמה, שחקנית בסדרת בסדרה קומית, וזה בתוך הכותבות של התוכניות סאטירה אולי היו שתי נשים, ואני מדברת איתך על רשימה ארוכה מאוד, כי בכל תוכנית סאטירה יש קבוצה בדרך כלל שכותבים.
קבוצה גדולה, כן.
מעט מאוד, 2 או 3 נשים היו בין אולי 20 גברים. אני לא מדברת כבר על מקצועות הצילום, העריכה, כתיבת הפסקול, מעט מאוד נשים. אני גאה מאוד בזה שערות הורכבה מצוות נשי, מהמסד ועד התפחות.
ואני חייבת לציין שהשם אירות הוא שם מעולה.
זה לא אני נתתי את השם הזה.
לא יודעת מי נתן אותו, תעבירי את זה הלאה, אבל זה שם.
אני אגיד לך מי נתנה את השם, היא העניקה לי במתנה את השם הזה, קוראים לה אלמה כהן ורדי, והיא עורכת ספרות בחירה.
אז תודה לאלמה כהן ורדי.
וכשלא ידעתי איך לקרוא לספר, היא פשוט התנדבה לעזור לי, שלחתי לה איזה 5 או 6 מונולוגים, ואחרי 3 ימים היא חזרה אליי עם 5 אפשרויות, האפשרות החמישית הייתה אירות, וזהו.
כי אני חושבת שהשינוי, המפתח לשינוי הזה שאת מדברת עליו, הוא פשוט להתעורר. הוא פשוט להתעורר ולראות את הדברים. כמו שאת אומרת, הבחירה מגיעה ממקום של החברה. איך שגדלתי ומה שראיתי, ככה אני בוחרת, וזה לא בהכרח בחירה סובייקטיבית, זה בחירה שלמדתי שככה צריך לבחור. וברגע ש...
אנחנו לא בדיוק יודעות כמה חופש בחירה יש
לנו. נכון.
אנחנו לא יודעות כמה אנחנו כפופות לקודים ומבנים.
אבל תמיד אנחנו נהיה כפופות לקודים ומבנים, כי אנחנו לומדים, אנחנו נולדים טאבולה ראסה, כמעט טאבולה ראסה. אנחנו מסתכלים החוצה, נולדות, מסתכלות החוצה ופשוט רואות מה יש, וחושבות שאם זה מה שיש, אז זה הכי טוב שיש, כי מי שמראה לנו את זה, זה ההורים שלנו. שהם
ההורים, יש עוד...
זה הגנים, זה כולם, זה כל האנשים שאנחנו מעריכים, ואנחנו מנסים לחכות, בדיוק. וזה תמיד יהיה.
עמוק עמוק בטוחה. אני רק רציתי להשלים את מה שאמרתי קודם, שבארות עבדו רק נשים, רק נשים, בכל המקצועות, החל ב... עדי, שותפתי ליצירה, שהיא גם הבמאית של הסדרה, ואני, שגם ליהקתי את הסדרה, עשיתי את התחקירים וראיינתי את אנשים מול המצלמה, מאיה קלר, שהייתה עורכת, שעורכת תמונה, הצלמות, שלוש צלמות, ומקליטה, וכמובן מפיקות, והמאפרת, וכל העבודה של הפוסט-פרודקשן, שזה עריכת תמונה ועריכת סאונד וכתיבת פסקול, ופשוט הצוות מורכב רק מנשים. זה משהו שעדי ואני היה לנו חשוב, ולא התפשרנו על האיכות.
תראה, זה מרוגש.
עבדנו עם נשות מקצוע מעולות. פשוט בתחום הזה של קולנוע טלוויזיה, במקצועות היותר טכניים, שהם לא טכניים, עריכת תמונה זה לא מקצוע טכני בכלל, צריך המון חוכמה ורגישות. כנ"ל כתיבת פסקול, כנ"ל עריכת פסקול, זה הכל דברים מאוד מורכבים ועדינים. נשים מעולות, מקצועיות לעילה,
ולגמרי זה מורגש.
ובוודאי שביום הצילום עצמו, לשבת, רק נשים על הסט, קבוצה קטנה ומצומצמת של נשים, של שלוש צלמות, מפיקה, מאפרת, מקליטה, עדי ואני, ואם מול האישה שמשוחחת איתנו, יש מרחב נשי מאוד מאוד מוגן, כן, ממש מוגן, מכיוון שכשגבר נמצא באזור, אנחנו יודעות איך הדיבור שלנו משתנה בנוכחות גברים, זה בסדר, זה טבעי, אבל לא רצינו שזה ייכנס לתוך הסדרה, רצינו שאנשים ירגישו, אנשים שבחרו להשתתף בסדרה, הרגישו במרחב בטוח, מצומצם, אינטימי, מוגן, עם אוזניים שמכירות, מכירות את השפה ומבינות לעומק את הדברים שעליהן הן מדברות. אז אירוטי סדרה נשית.
וזה בהחלט מורגש. אז תמר, בואי לפני שאנחנו אוטוטו מסיימים, 5 דקות, אני אשמח אם תגידי לי אם את רואה איזשהו מכנה משותף למיניות טובה. איך אפשר לדעת?
שאת מרגישה טוב.
שאת
רוצה עוד? שאת מחכה לזה?
האם יש מקום לקנאה? יש אנשים, את יודעת, קוראים, נשים קוראות את ה... אני דווקא חשבתי להעביר את הספר לבנים שלי, אבל כי אני חושבת שהם צריכים להבין בדיוק מה זה מיניות נשית, בדיוק כמו נשים.
אני חושבת שגם גברים יכולים ללמוד על עצמם, לא רק על הפרטנריות
שלהם. לגמרי, לגמרי.
אלא על המיניות שלהם עצמם מתוך הקריאה. בעירות, ויצאו גם ספרים שהמיניות הגברית במרכזם, כמו מתעוררים של רון דהן, שהוא בעצם ספר מאוד דומה לעירות מבחינת הפורמט שלו, מונולוגים של גברים על המיניות שלהם. אני חושבת שגברים יכולים ללמוד על המיניות של עצמם ושל בנות הזוג שלהם מתוך הקריאה בעירות לגמרי, לפגוש גם את עצמם ולא לפגוש רק את העולם הנשי, הפלנטה האחרת הזאת שהם חיים לצידה. מבחינת קנאה לא הבנתי את השאלה.
תראי, הנשים קוראות את הספר, והן כאילו חוות כל מיני סוגים, הן לא חוות, הן נתקלות בכל מיני סוגים של מיניות. והן יכולות להגיד, אוקיי, אני, אין לי מיניות טובה, אני רוצה כזאת מיניות. השאלה אם יש פה מקום בכלל להשוואה ולקנאה, כשאנחנו מדברים על כל הנשים האלה שראיינת, ויש עוד המון סוגים של מיניות שלא ראיינת.
יש רגשות טבעיים, ולא צריך לבטל אותם. גם אם מתעוררת קנאה, אוי, היא חיה חיים שנשמעים לי, ואני באמת שלא ניסיתי להשתיח, אני הבאתי את הדברים כפי ש...
לגמרי.
ויש נשים שיקראו טקסט מסוים וגידו, כזה אני רוצה.
זה יכול לפרק ניסוי עם הדבר הזה.
כן, ואני שמעתי על הרבה נשים שבעקבות הקריאה בעירות החליטו לעשות את הצעד הזה, וגם גברים. אני עצמי נפרדתי מאבי ילדיי לפני 2 שנים. אני לא יכולה להגיד שזה אחד לאחד בעקבות עירות, אבל זה קרה.
איזושהי התפכחות.
לא, יש השתנות, פשוט מה שהיה נכון ללפני 20 שנה, כבר לא נכון להיום. אנחנו עדיין, לשמחתי הרבה, אנחנו מהזוגות הבודדים שאני מכירה, שהצליחו להיפרד בצורה מדהימה. אנחנו חברים יותר טובים ממה שהיינו קודם, אנחנו שומרים, אנחנו בקשר נהדר, לילדים זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד מקל עליהם, שהם לא צריכים להחליט באיזה מחנה הם גרים. יש בינינו באמת איזה הרמוניה מאוד נעימה, ומאוד מיטיבה, מיטיבה איתי ואיתו ועם הילדים, וגם עם המשפחה המורחבת, אנחנו חוגגים יחד חגים, אנחנו משפחה, אנחנו פשוט לא זוג, ואנחנו שומרים על זה.
וזה מה שצריך.
למשפחתיות.
אני כל פעם חושבת האם זה המוסד הזה, מוסד הנישואים, כל התפיסה החברתית שלו כבר לא רלוונטית. האם הוא צריך להיות מרגע הנישואים ועד שמתים, או שכל פעם מחליפים בני זוג.
לי זה לא רלוונטי, אבל כשהתחתנתי אני לא חשבתי שאני אפרד. זה לא היה משהו שאמרתי, טוב, אני אעשה עכשיו כך וכך שנים, ואז אני אפרד. לא, השתניתי, הוא השתנה, זה כבר לא...
לא מתאים.
הזוגיות לא עבדה, אנחנו כבר לא סיפקנו אחד לשני את הדברים שהיינו זקוקים להם אחרי ההשתנות או בתוך ההשתנות. הפכנו להיות אנשים קצת שונים.
וזה בסדר להיפרד.
זה בסדר גמור, זה לא שזה מהלך קל, הוא לא מהלך קל. הוא לא קל גם כשהוא נעשה טוב.
וזה חלק מהקונפליקטים.
יש בו קשיים, אבל הלכנו בעקבות הלב שלנו. ולא זנחנו אחד את השני כחברים, כאנשים שבחרו לחיות יחד 20 שנה ולהביא יחד ילדים לעולם, זה נורא נורא
משמעות. אז עם כל הקונפליקטים האלה שעולים בין זוגיות למיניות, בין מונוגמיה למיניות, בין עצמאות, פשוט את אומרת, צריך ללכת עם הלב, כשהולכים עם הלב...
מאוד רוצה להיות הבן אדם הזה שחי על פי צו. האישה הזאת שחיה על פי צו ליבה, זה לא תמיד פשוט.
לא.
זה לא תמיד פשוט, ויש לזה מחירים.
על כל בחירה יש לנו מחירים.
אני לא רוצה לדבר על זה, ואני רוצה שהבנות שלי יחיו על פי צו ליבן, והבן שלי יחיה על פי צו ליבו, ושזה לא יקרה בגיל 40. שזה יקרה הרבה הרבה קודם. שידעו להיות, להיענות למה שהן מזהות, שידעו לפעול על פי מה שהן מזהות. ואת כל המהמורות והבורות שאני ביקרתי בהן לא מעט בימי חיי, שהן לא, לפחות לא באלה, לא התעכלו, שיהיו יותר מחוברות לציר המרכזי שלהן. אני לקח המון שנים, הייתי רוצה שהמון שנים האלה יחסכו מהן, ויוכלו לחיות באיזה מין השלמה פנימית ובאמת בחופש, ואנחנו כמובן יכולים לדבר 3 שעות על המונח חופש, ואם הוא בכלל קיים.
אבל זה בדיוק האירות, זה בדיוק המושג אירות.
כן, להיות... שיש אפשרות לבחור ולא צריכות להתנצל על שום דבר, ולא להרגיש שהן לא בסדר בגלל שהן רוצות משהו, ושלא ירצו בחייהן. אף גוף שהן לא רוצות בו באמת.
תמר, מילים כדורבנות, אני לא יכולה לבטא אותם יותר טוב. אני ממש 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 מודה לך
שבאת
והבאת את הדבר הזה ושמת אותו על השולחן גם פה, גם אצלי בתוכנית. ויש לך, את מרגישה שיש לך איזה שליחות עם הדבר הזה, את הולכת איתו הלאה, הולכת איתו לבתי ספר, זה משהו מבפנים?
אני עדיין לא הצלחתי לפצח את הכניסה למשרד החינוך,
אבל את מרגישה שזה בדמך.
מרגישה שזה דבר שנורא חשוב לי, ואני חושבת שהוא תמיד יהיה חשוב לי. כל פעם שאני מדברת על זה, מדברת על הספר, על הטקסטים, על התוכן, על התכנים שעולים, מקרינה פרק מהסדרה, אני מרגישה שהכל... חי וצף ועולה. אני מניחה שאני אעשה דברים נוספים בקרוב ואתחיל פה איזשהו פרויקט חדש, ואני מניחה שהוא יקשור לחיים שלי כאישה, כי זה ה...
יש לך איזשהו משהו על פרק?
כן, יש לי משהו בראש, אבל אני ממש בראשיתו, אז אני... אני
בסדר, אז אנחנו נסיים ונדבר עליו בפעם הבאה. אז אני ממש ממש מודה לך, ואני רוצה להודות לטכנאי שלנו, יובל צרפתי, ולשוקי אברהם. אני רוצה להזמין אתכם לכנס שמארגנת שני פרץ קריב, כנס הנשים הדיגיטלי החינמי הגדול בישראל, שמתחיל מחר עד יום רביעי, 30 הרצאות במגוון נושאים, הכניסה מותנית בהרשמה מראש, זה נקרא Inspire, אתם מוזמנים להשתתף בכנס הזה, ואנחנו נסיים עם דיוויד ברוזה, מתחת לשמיים. להתראות בשבוע הבא.
באנו לך מתחת לשמיים, שניים כמו זוג עיניים. יש לנו זמן מתחת השמיים, בינתיים אנו עוד כאן. לתת אהבה לילה ויום, לילה ויום, לילה ויום. והחיוך מתנצל שהוא מתעצל. באנו לך מתחת לשמיים, שניים כמו יש לנו זמן מתחת השמיים, בינתיים אנו עוד כאן. שנינו אחד, שנינו אחד, שנינו אחד, אחד שלם ועגול.